אנחנו מנסים לסלול דרכים, דרך להוסיף אמונה, להוסיף ממשות, זהות בחיים. ואנחנו צריכים למצוא כל מיני דברים שיכולים לעזור לנו לסלול דרך, להיות אנשים שחשים את העולם הרוחני. העולם הרוחני מבחינתם הוא תחושת החיים, הוא ישות, לא מחקר ולא רק הוכחות, טיעונים וראיות, אלא ממשות של חיים, משהו שהוא הפך להיות עצם מעצמך, בשר מבשרך, חלק מהזהות שלך, ממי שאתה. אז הרב עכשיו מתחיל לסלול לנו דרכים שונות, קצת קשה, מילים קשות, מאמר קשה. אנחנו ננסה להתמודד לאט לאט ביחד. הפסיכולוגיה הממשית היחידה מתערבת בזרמי פלגיה עם הפסיכיקה הכללית על ידי מעבריה, גיבורי הרוחניות ואוצרות הפסיכיקה הקיבוצית. ומטבעת חותם מיוחד בחבורות, במשפחות, בעמים, במינים, בסוגים, בעולמים, בנצחים, במציאות, בהוויה. והנוי והעדן חודר מהתפארת המציאותית הרוחנית הפועלת עד לפרטי פרטיות שאינם נבדלים מכללי כלליות אלא על פי המיצרים הסובייקטיביים, המתמסמסים והולכים מכנני בוקר לרגלי צאת השמש בגבורתו, על ידי הופעת האובייקטיביות הכללית והשלמה על כל חדרי רוח או נשמה. נתעלם רגע אחד ממשפט הסוגריים שיש כאן וננסה לעסוק בנושא. יש פה מהלך חדש, בוא נגיד מערכה שהרב פותח. כשאנחנו מנסים להתקדם מבחינה רוחנית, אנחנו מוצאים את עצמנו עוסקים תמיד במשהו כפול. כל התקדמות רוחנית שלנו בחיים יש בה כפילות. יש את האמת האובייקטיבית, נקרא לה, האידיאלים, הערכים המוחלטים, שהם מוחלטים, שהם יציבים, שהם קבועים, שאין עליהם שאלות, שהם ברורים לנו. ויש את המציאות הנפשית שלנו, איפה שאנחנו ממוקמים מבחינה נפשית, סובייקטיבית, איפה הסובייקט שלנו נמצא, סובייקט האישיות שלנו. והנושא הוא לחבר בין המציאות האובייקטיבית, הערכים האובייקטיביים שהם ברורים לנו, הם ישנם, כן, זה בטוח, רואים משהו, שמיים, אין מה להתבלבל, יש שם ערכים מאוד מאוד ברורים. הוא מדמה פה לזה לשמש שיוצאת בגבורתה, כמו שמש היא דבר מוחלט וקבוע וחזק. אלינו, אנחנו נמצאים בעולם שיש בו ערפל נפשי, חוסר ודאות נפשית ותלישות נפשית. ואנחנו צריכים חיבור. חיבור נפשי. אז אולי נתחיל מהחלק השני של הקטע ונבוא אחרי זה לחלק הראשון. החלק השני מדבר על נוי ועדן שחודר, כן, נוי ועדן. נוי זה משהו מתאים, מתאמה, שמשהו נאה, זאת אומרת שהוא מתאים. ועדן, זאת אומרת נאמנות, התאמה, לא רק התאמה, התאמה למקור, התאמה לנקודת המוצא. אנחנו יודעים שבגן העדן נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. יש עדן ויש גן ויש נהר, וזה הנושא של הפסקה שלנו. העדן זה המקור, הוא מזרים מים. הגן הוא הסובייקט, הוא זקוק להשפעות. גן ראשי תיבות, גוף, נפש. המציאות שלנו בנויה מגוף ונפש, והיא צריכה לקבל ערכים, השפעות, מסרים שבאים עלינו מהעדן, מהמקור הבלתי נדלה, מהמעיין הבלתי פוסק. ויש נהר שמחבר בין העדן לבין הגן, בין האמיתות האובייקטיביות לבין המציאות הנפשית שלנו. והנוי, זאת השאלה כמה נוצרת התאמה. העדן, כמה אנחנו נאמנים למקור, כמה אנחנו מקבלים מהמקור. הנוי והעדן חודרים מהתפארת המציאותית הרוחנית. תפארת, בכתבי הרב קוק, בדרך כלל, זה אמת אובייקטיבית. שלמה. התיאוריה, האידיאל, צד עצמו. התורה נקראת תפארת. תפארת זה האמת בשלמותה, ככה, שמסתכל עליו, אומר, וואי, זה מדהים, הכל שלם, מפואר, חזק, איתן, אמיתי. תפארת. התפארת היא מאוד מציאותית, אבל היא רוחנית. ומשם, מהתפארת, כן, מהמקור, מהמציאות האובייקטיבית, משהו חודר אלינו, פועל, משפיע עלינו, עד לפרטי הפרטים. כל סובייקט וסובייקט יכול להיות מושפע. שבאמת גם לא נבדלים מן כללי הכלליות. באמת לא אמור להיות הבדל בין האובייקט לסובייקט. מצד האמת לא אמור להיות הבדל. כי אם אנחנו עומדים מול אמת אובייקטיבית, למה שלא נחיה אותה, אני לא מושפע ממנה. מה הבעיה? מה גורם את ההבדלים? המדלים זה המיצרים הסובייקטיביים. המיצרים הסובייקטיביים, העובדה שאנחנו בזור סובייקטים, יוצרים צרות דעת וצרות אופקים וצרות נפש, זה יוצר את המגבלה, בסדר? את הצמצום מצדנו בתור סובייקטים, שיוצרים הבדלה. טוב, אז המטרה שלנו לאט לאט למסמס, בסדר? את המיצרים הסובייקטיביים. זה כמו שיש לי עץ שאני רוצה שהוא יגדל מאוד מאוד. אז אני מזרים לו מים. זה מאוד נחמד שאתה מזרים לו מלא מים, אבל הוא עץ כרגע קטן, הוא יכול לשתות כל פעם קצת. ולאט לאט אני רוצה ליצור תנאים שהוא יוכל לגדול יותר. אני מתחיל לחשוב כל מיני שיטות, נשווים אנשים מומחים לעצים ולהשקיה, איך אנחנו יכולים להגדיל את נפח הקיבול, נפח הקליטה והרוויה של עץ, כדי להגביר קליטה. יש המון שיטות, עוסקים בזה הרבה מאוד. לזרז תהליכים, לקדם אותם, להרחיב אותם. אנחנו רוצים למסמס את המיצרים של הסובייקטיביות. והם מתמסמסים. הם מתמסמסים כענני בוקר. בבוקר כשאתם קמים עכשיו בשעות בזמן הקיץ יש ערפל. קמתם מוקדם קצת בקיץ או שרק כמוך? אז בערפל יש ערפילים כאלו בבוקר. אבל אחר כך הם נעלמים. כן, זה ערפילי בוקר, שכשהשמש מתחילה לצאת ולהעיר, הם הולכים ונעלמים לרגלי צאת השמש בגבורתו. מה זה השמש בגבורתו? הופעת האובייקטיביות הכללית. זה התפארת. האובייקטיביות הכללית זה שמש ותפארת. אז אם אנחנו רואים שהאובייקטיביות זה השמש, אז מה זה הסובייקטיביות? קצת יותר. דמיון וזה. הלבנה. הלבנה תמיד משולה לסובייקטיביות. זאת אומרת, האובייקטיביות זה השמש, סובייקטיביות זה הלבנה. הלבנה היא לפעמים מלאה, לפעמים שלמה, לפעמים חסרה. היא עוברת תהליכים. בסדר? ולפעמים יש ליקוי. זאת אומרת שאנחנו, הסובייקטיביות נמשל ללבנה. ולכן עיקר מה שמעניין אותנו זה מה שקורה עם הלבנה. זה מאוד מעסיק אותנו. כל קביעת הזמנים, החודשים, החגים, מצווה ראשונה בתורה, שעם ישראל מצטווה, זה להסתכל על הלבנה, זאת אומרת, מה המצב הסובייקטיבי שלך? האם אתה מצליח למסמס את המיצרים הסובייקטיביים? אנחנו מתפללים שלעתיד לבוא יהיה אור הלבנה כאור החמה. כן, כך אנחנו רואים כל חודש בקידוש לבנה. ניסינו, מוצאי שבת האחרון לא ראינו את הלבנה. כל החבר'ה אמרו לי שהרב אליהו היה עושה ככה ומזיז. אמרתם לי, ניסיתי, אבל זה לא... צריך כנראה משהו ביד שלו. אז הם הולכים נעלמים כענני בוקר, על ידי הופעת האובייקטיביות השלמה על כל חדר רוח ונשמה. זאת אומרת, מה שהרב מתאר כאן בקצרה, זה סוגיית הסוגיות. יש לנו תפארת, זאת אומרת, יש לנו את התורה, את האמת האידיאלית, שבאה מן השמיים, ויש את המעמד הנפש שלנו, וככל שהאמת יותר חודרת לחיים שלנו, ככל שהאובייקטיביות יותר חודרת לחיים שלנו, הסובייקטיביות שלנו, המיצרים הסובייקטיביים הולכים ומתמסמסים, ולאט לאט יש פה חדירה שנכנסת לתוכנו ומאירה את חיינו. אבל השאלה איך זה קורה? איך יוצרים את אותה חדירה? אז נעבור לתחילת הקטע. איך זה קורה? איך נוצר את החדירה הזאת? הפסיכולוגיה הממשית היחידה. הפסיכולוגיה הממשית היחידה, הנפש שלי, זאת אומרת הסובייקטיביות שלי. מה, איך אני יוצא מה, איך אני זז, איך אני משתנה? זאת אומרת, יש פה שמש ענקית, נחמד מאוד. אני פה, זה, הנפש שלי נמצאת כאן, כרגע. תן לי קצה חוט, תן לי דרך, איך אני יכול להיפתח קצת יותר, לקבל קצת יותר השפעות מהאמת, מהתפארת, מהאובייקטיביות. איך היא מתערבת בזרמי פלגיה, הופכת להיות חלק מזרם של הפסיכיקה הכללית. הפסיכיקה הכללית, המהלך האובייקטיבי, הכללי. איך אני מתערב, נהיה חלק? יש פה שתי מעברים, על ידי מעבריה. מעבריה, שתי נקודות מעבר. שני צינורות, שתי דרכים, ליצירת עירוב, ערבוב, חיבור. דרך בין המצב שאני נמצא בו באופן פרטי אישי לבין האמת האלוקית. שתי דרכים. דרך אחת, גיבורי הרוחניות. דרך שנייה, אוצרות הפסיכיקה הקיבוצית. שתי דרכים. דרך אחת, נגיד מתווכים. שני מתווכים ביני לבין האמת האלוקית, לבין האובייקטיביות. שני מתווכים. אחד, גיבורים. טיפוסים, אנשים ספציפיים, יחידים, שאני שואב מהם, ועל ידי הליכה בעקבותם, הצמדות אליהם, הדרכתם, חיקוי שלהם וכו' וכו', אני דרכם, בסדר? יוצר מעבר, גדול שימושה. דרך שנייה, יש עוד מתווך שקוראים לו העם. הפסיכיקה הקיבוצית. פסיכיקה קיבוצית, הכוונה, מהלכי נפש חברתיים ציבוריים. אוצרות. אוצרות זה משהו שנמצא. אוצר גדול, תכונות, מהלכים גדולים מאוד שנמצאים בחברה, שהחברה היא תמיד יותר גדולה ממני. לעם יש עוצמות ומסורת, בסדר? והרגלים ותכונות, משהו הרבה יותר עוצמתי מאשר אני באופן פרטי, ועל ידי השתייכות שלי אל העם, אני יכול בעצם להיות שייך למשהו יותר גדול, לצאת מהמקום הקטן שלי. זאת אומרת, ישנם שתי דרכים לאדם להרחיב את הפרטיות שלו, להרחיב את הסובייקטיביות שלו. אחד זה להיצמד לצדיקים גדולים, ואחד זה להיצמד לעם. כי הציבור יש לו עוצמה ורוחב וגודל ומרחבים הרבה יותר עשירים וגדולים ועם מסורת מאשר הנפש הפרטית שלך. כן.
יכול
להצמד
לאיזושהי אישיות תורית, בגלל לצמצם את הסובייקט של האדם.
לא, זה מרחיב, כי הסובייקט שלו הרבה יותר מהסובייקט שלי. אז כשאני דבוק אליו, אני לאט לאט מרחיב את הסובייקט שלי, כי אני רואה, לומד מה זה סובייקט גדול. אז רב מלמד תלמיד, רב מלמד תלמיד, והתלמיד הולך בעקבות הרב, ונוצר מסורת כזאת. פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה. הוא מנסה ללכת בעקבותיו, לקלוט ממנו, בסדר? אז הוא גם מתרחב. אז גדול שימושה, שאתה גדל דבק בצדיקים, ולכן הנושא, אז הנושא מאוד מרכזי פה עכשיו יהיה, הדבקות בגדולי ישראל היא דרך מאוד משמעותית מבחינה נפשית, ליצור מרחב חדש לנפש, לפתוח את האישיות. כי אתה פשוט, לא, אף פעם לא חשבת שיכול להיות אישיות כזאת. היית חיית ככה, ופתאום אתה רואה שיש אישיות אחרת לגמרי. שהמרחב הנפשי שלה, והמחשבות, והרצונות, והרגישות, משהו אחר לגמרי. אז דרך הדבקות בצדיק הגדול, בתלמיד חכם הגדול, אגב, הוא לא חייב להיות חי. יכול להיות שהוא לא בחיים, אבל אתה דבק בו. אתה לומד על דוד המלך, לומד על הרמב״ם, לומד, קורא על קורא את הספרים שלו, אתה לאט לאט נפגש עם האישיות שלו, מתרשם מהסובייקטיביות הזאת. אז אפשר להיות חסיד של מישהו שהוא לא חי. זה בסדר גם. כן, זה שאני, יש לי מלא יצרים רעים, זה מיצרים סובייקטיביים. זה שאני אנוכי, אני חושב על עצמי, ואני למספיק אהבה לבריאות, זה מיצרים סובייקטיביים. אני חושב על זה שאני רוצה שיתנו לי ואני לא נותן מספיק לאחרים. נכון? זאת אומרת שאתה מוגבל. יש שמש גדולה או שפע גדול, ואתה עסוק ב... אנחנו עסוקים ב... בדברים הפרטיים שלנו, הקטנוניים שלנו. אז התורה היא ענקית, התפארת היא גדולה מאוד. האידיאלים הם מאוד גדולים. המון, המון פעמים אנחנו עומדים מול ערכים, מולים אידיאלים, ומאוד מאוד מתפעלים מהם, מאוד מתרשמים מהם, הם מאוד יפים, אבל אנחנו לא מוצאים בקרבנו כוחות נפש להיות שם. אנחנו או עצלנים, או עייפים, או אין לנו חשק, או יש לנו כל מיני שיקולים אחרים בחיים. אז יש לנו שני צירים, בסדר? שתי דרכים. דרך דמויות ודרך העם, דרך הציבור. המעבר הזה, כן, הערבוב הזה מטביע חותם, משפיע על חבורות, על משפחות, על עמים, וכן הלאה וכן הלאה, יוצר המון השפעות בין האדם לבין, או בכלל לא רק בין האדם, בין מה שלמעלה למה שלמטה, בין האובייקט לסובייקט. מתחיל הרב לתאר לאט לאט את הציר הראשון. הציר הראשון, אמרנו, לצאת מהסובייקטיביות הקטנה שלך ולהיות קצת מושפע יותר מאורות גדולים, זה אנשים שהם כמו שמש. אנשים שהם סוג של שמש כזאת. אז אתה עומד מול השמש, אני לא מצליח לקלוט מול השמש הכל. אבל אתה נפגש עם בן אדם שהוא סוג של שמש. אז הוא נותן לך קריאת כיוון, הנה יש דבר כזה, אתה הולך אחרי. נכון? כתוב על אברהם אבינו, אדם הגדול בענקים. ענק, אדם ענק, שמש מהירה. אתה רואה אדם שהוא ענק. אתה הולך בעקבות אברהם. אתה יוצא מהסובייקטיביות הקטנה שלך, תלך בעקבותיו. תראה מי זה. תתחיל ללכת לחכות את אברהם, והנה הולך צעד צעד, אתה תראה איזה, זה מרחבים אדירים של אישיות. הנפש שלך התרחב. לכן אנחנו קוראים את סיפורי האבות, הרבה מאוד, ומתעכבים מאוד מאוד על העיסוק בדמויות האלו, כי זה מציב לנו מראה או כיוון, כן? אנחנו יודעים שמעשה אבות סימן לבנים, זאת אומרת שיש פה סימני דרך. תסתכל, איזה סובייקט אתה יכול להיות. לאט לאט אתה שואב מדמותו של אברהם אבינו, משהו בך משתנה, אז אתה נפתח לתורה, ולכן אנחנו מקדימים את סיפורי האבות למתן תורה. התורה לא מתחילה במצוות, בהגדרת התיאוריה, אלא מתחילים באבות. זאת אומרת, קודם כל לסלול דרך, שיהיה לך צינור, חיבור, אחר כך נביא לך את התורה. צריך דרך, דרך שהאבות סוללים לנו, דמויות מופת, ועל ידי דמויות המופת יש לנו עכשיו קצה חוט, או מושג שנקרא כבוד תלמידי חכמים, עירת תלמידי חכמים, אהבת תלמידי חכמים. זה אומר המהר"ל, זה מדרג, זה ממצע שעוזר לך אחר כך לעירת שמיים. אני רוצה להיות עם עירת שמיים, תתחיל בעירת הרב. מורה רבך כמורה שמיים. מה זה עירת הרב? זה לא לפחד מהרב, הוא לא עושה לך כלום, אלא מורה הרב הכוונה להתחיל לשים לב איזה גודל יש פה. אז מסתכלים על רב גדול, רואים איזה צדיק הוא, איזה מחשבות יש לו, איזה מעשים, איזה החלטות יש לו בחיים. לאט לאט אתה מקבל, משהו באישיות שלך מתחיל לזוז, בנפש. זה פסיכיקה מציאותית, כן? שמתגלה בהווייתה, בחזיונות בלתי מצויים. צריך בשביל זה להסתכל על, באמת על מאורות, אנשים לא שגרתיים, גדולי ההיסטוריה. אז באמת חשוב מאוד ללמוד על דמויות מופת. דמויות אדירות של ההיסטוריה. כל מיני אורות שהאירו אלה שהפכו בשיותם עולמות מלאים, אנשים אדירים, שינו את ההיסטוריה, משה רבנו. מחקו תווים שהיו חקוקים בכוח ברזל בחלמיש צור. הייתה עבודה זרה, אברהם אבינו נלחם נגדה, משה רבנו, איזה מהפכות אנשים אלו חיילו, דוד המלך. ההשפעות שלהם זה השפעות לדורות. כן, ישעיהו הנביא כותב ספרים, ויש לזה השלכות עד ימינו. כמה אנשים אתם מכירים שכתבו דברים לפני 2500 שנה, ועדיין יש להם השפעות על מיליוני אנשים בעולם, אם לא מיליארדים של אנשים בעולם. תהילים, וכן הלאה, אנשים ענקיים, שההשפעות שלהם מרחיקות לכת, ענקיות. הם חקקו תחתם תווים אחרים, חזקים ויפים. הם שינו את קלסטר הפנים של האנושות. עיצבו את האנושות מחדש. או של האנושות כולה, או שלפחות של סעיפים אחדים ממנה. והם הולכים ופועלים על כולה. זה דבר מדהים. זה ודאי דרך שעל ידה, כשאתה נדבק באותם אנשים ענקיים, משהו בנפש הסובייקטיבית שלך זז. אתה מתרחב. אתה רואה שזה מציאותי, זה חי, זה ממשי. האידיאלים זה לא משהו שכתוב באיזשהו ספר. זה לא הוכחות, טיעונים וסברות, ושיש דבר כזה שהערך הזה הוא נכון, ושהאידיאל הזה יש לו באמת ראיות, וזה הרבה הרבה יותר חזק. לכן התורה לא מתחילה בהוכחות. היא לא כתובה ולא בהוכחות, ולא בראיות ולא בטיעונים. היא פשוט מספרת לך, התורה, סיפורי. תסתכל. לא הוכחות. לא כתוב בשום מקום הוכחות וסברות וטיעונים. תסתכל, פשוט תראה. אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, אחלה, יוסף, תקרא, משה, תקרא אותם, תספר. תראה פשוט זה, זה חי, זה עובדות, זה מציאות. זה פה, זה בנפש. וזה יוצר הרגשות, יוצר תחושות, ויוצר ודאות, ויוצר ממשות. הנה, זה יש, יש חיים כאלו. לכן הערך הגדול של המפגש עם הצדיקים. גם עם הצדיקים הכתובים, הסיפורים של הצדיקים, הרבה מאוד חשוב, וגם בכלל מפגש עם צדיקים. לכן עם ישראל לעולם, אנחנו לומדים רב ותלמיד. אנחנו לא לומדים רק מספרים, לא לומדים תיאוריות והוכחות, אנחנו לומדים רב מתלמיד. כשבזמנו ביקשו ממני ללמד בישיבה, אז הלכתי לרב. אמרתי לו, זה לא רציני. מה רב ותלמיד? איזה רב, איזה תלמידים מסכנים. אז הוא אמר לי, נכון, אתה צודק. אתה באמת לא ראוי להיות רב. אז מה אני עושה? אז הוא אמר לי, תשמע, אתה צריך לגרום לתלמידים שירצו ללכת לרב. זאת אומרת, לגרום להם שהם ירצו אחר כך ללכת לרב גדול, ללמוד ממנו. זה המטרה. אז בעזרת השם, אנחנו רוצים לעודד אתכם, שילכו אחר כך לרבנים גדולים ותלמדו מהם. כי זה באמת הדבר החשוב, להיפגש עם גדולי ישראל. כי כשאדם נפגש עם גדולי ישראל, הוא קורא משהו. קולט שיש חיים אחרים, סדר גודל אחר. אז זה נקרא, זה ההשפעה של תלמידי חכמים. הפסיכיקה הווייתית, זה פסיכיקה של, פסיכיקה זה עולם נפשי. מצוי בפועל, שופע הכוח. שוב, נחזור לתחילת המאמר, לא זו שמצטיירת ומצטלמת בצללים של מדע והשכלה שטחית עמוקה. כן, הרב חוזר למה שראינו אתמול. זה לא צללים. צללים זה טיעונים, ראיות. זה לא מחזיק, זה לא חי, זה לא אמיתי. תבוא לבן אדם, תגיד לו, זה מאוד חשוב להכניס אורחים, ותביא לו הוכחות וטיעונים וסברות, למה זה נכון ולמה זה צודק. זה מאוד יפה, זה צללים. זה יכול להיות חקירה מדעית וטיעונים, אולי תצליח, אולי לא. בסוף, זה לא לוקח. למה? זה לא חי. זה לא הוויית. זה לא בפועל. זה היה, אמרת לי, לפעמים שכנעת אותי יותר, שכנעת אותי פחות. אתה מתאר, תיאור, חי, מראה, אדם, נפגש עם אדם, אדם, הוא רואה את זה, הוא חי את זה, משהו קורה לו, מזדעזע. סיפורי צדיקים. הרב קוק בעדר היקר כותב על זה, על החשיבות הגדולה שעם ישראל תמיד ייחס לסיפורים על הצדיקים. לאורך כל הדורות, זה נושא מי, תנ"ך ואילך, אנחנו משקיעים בזה המון המון, כי זה מבחינתנו, המפגש עם גדולי ישראל, המפגש החי איתם, הוא הדבר הכי משמעותי. התורה חיה, זה מציאות, זה ממשות, ויש נפשות כאלה. זה לא הוכחות ולא סברות ולא פילוסופיות. היא מתגלה, כן, אותה פסיכיקה, באדירי הכוח של עולם. אנשים אדירים, אנשים ענקיים, אנשים שעזורים בגבורת אלוקים, שיודעים לשוט בים הגדול של חיי האמונה. בסדר? זה דבר מאוד מאוד חשוב, להיפגש עם אותם אנשים. ככה, זה הציר הראשון. הוא אגב לא רק לעם ישראל. גם בעמים אחרים יש אנשים גדולים שאפשר להידבק בהם, ללכת בעקבותם, והעמים מושפעו לפעמים מדמויות מופת כאלה ואחרות. טוב, אז זה הדרך הראשונה, הדרך של דמויות על. אמנם הקולטורה המדעית המיוסדת על המושכלות הקרובות והחושים הברורים והמוסר הטבעי יוצא מהם, ועל פי השפעתם מכשירים את האנושיות שתוכל לספוג אל תוכה שפעת אורה של הפסיכיקה הרוחנית הכללית, ואז תקבל המגמה הקולטורית של השכל, החוש המוסרי והחומרי, אומץ רב וסידור אלוקים ווסס חודר וקיים. לא כן אם שפעת האור באה בלי סלילת דרך של התרבות השכלית והמוסר הרגיל, אז אורה זו תחולל רק מחשכים. מתפרצות האורה הרוחנית ההווייתית מחוגה על אדמה בלתי מעובדה, באה הצד האחור של האליליות. על כן הביאה לידי דמיונות כוזבים ויצרי לב רעים מאוד, ומסריגי גפן סדום זאת לא נתארה האנושות עד היום. אם יש דמויות מופת, מצוין. אבל לא תמיד יש דמויות מופת. והתרבות רוצה לקדם את החיים האנושיים, את הסובייקטיביות האנושית, בדרכים אחרות. לא תמיד יש. לפעמים רחוקים ממך, לפעמים עדיין לא הגיעו. היו 2000 שנה שלפני שאברהם הגיע. היה את אנושות שלמה שלא נחשפה אל אברהם. גם אחרי שאברהם נמצא, היו חלקים באנושות שלא נפגשו עם אברהם. לא שמעו עליו, לא הכירו אותו. אז יש חלקים בתרבות האנושית שאין להם דמויות מופת. טוב, אז הם בכל זאת רוצים להתפתח. זה קולטורה. קולטורה זה תרבות. מנסה בכל זאת לקדם את החיים האנושיים על ידי מושכלות, על ידי סברות, על ידי חושים, על ידי טיעונים, עם מוסר טבעי, ולנסות להכשיר את האנושות, לאט לאט לקדם את החברה האנושית כדי להיות שוב מושפעת מהפסיכיקה הכללית. זאת אומרת, לשנות את הסובייקט של האדם, לחנך אותו, לפתוח אותו, לעצב אותו, כדי שיהיה מושפע קצת יותר מהפסיכיקה הכללית, מהתפארת. אם זה עובד יפה, אז באמת המגמה הזאת של השכל, החוש, או המוסר החומרי, יכולה לקבל ברכה. זאת אומרת, אתה מתאמץ מלמטה, מתאמץ בכיוון הנכון, משתדל דרך ארץ, עובד, מנסה לקדם את המוסר, את השכל, את ההיגיון, לפתוח את הבן אדם, להכשיר את הסובייקט, שהסובייקט יהיה קצת יותר בשל, יותר פתוח, יותר עדין, ואז הוא יכול לקבל באמת יותר קרני שמש שבאים ממרומים, יכול לקבל אומץ וסידור אלוקי מבוסס, איזושהי הדרכה משמיים, איזושהי הערה שחודרת אלינו. אז למשל, היו אנשים שלא עליהם על מי להסתכל, בסדר? אבל הם חיפשו. היו חסדי אומות העולם, אנשים שלא עליהם דמויות מופת. והם התחילו לעבוד על האישיות שלהם, ולחשוב הרבה, ולברר את עצמם, לאט לאט להכשיר, והם קיבלו. אומר תנא דבליהו, אם אדם מתאמץ מאוד במוסר ובשכל, והוא מאוד מאוד עובד על האישיות שלו, הוא יזכה להרם יורמים. הוא יזכה לאיזה רוח הקודש. הוא יזכה השמש תאיר עליו. כן, השמש תאיר את דרכו, יש לו... או יקבל אומץ, סדר אלוקי. אבל אם שפעת האור באה בלי סלילת דרך, מה קורה אם שמש זורחת ואדם לא סלל דרך? יש שמש, אבל האדם לא הכשיר נכון את הסובייקט שלו. פה נוצר מצב שעד עכשיו לא דיברנו עליו, מצב מאוד מוזר. אדם לא הכשיר את האישיות שלו, ובכל זאת, יש קצת שמש בעולם, יש קצת שמיים, אבל כיוון שהאישיות שלו לא עברה הכשרה סובייקטיבית, את מה שהוא קצת יקבל מהאמת האובייקטיבית, הוא עלול לעוות, לקלקל. זאת אומרת שיש מצב שצריך להיזהר ממנו מאוד. כשאין דמויות מופת, צריך לבדוק טוב מאוד שהכשרת את הסובייקט, או בלשון חז"ל, אין מלמדים תורה לתלמיד שאינו הגון. תלמיד שאינו הגון, אדם שלא הכשיר את הסובייקט שלו, תנסה להעביר לו מסרים, תכנים, לא רק שהוא לא יקלוט את זה כמו שצריך, הוא עוד יעוות את זה ויקלקל את זה ויעשה מזה דברים לא חיובים בכלל. לכן החשיבות העצומה של הכשרת הסובייקט, הכשרת האדם, לפני התכנים. כי אם יבוא תוכן בלי סלילת דרך, בלי תרבות שכלית ומוסר, האור יחולל מחשכים, וזה נקרא עבודה זרה. עבודה זרה, כמו שאנחנו תכף נדבר, תכף מחר נדבר בעזרת השם, עבודה זרה זה בעצם שהאדם קלט משהו משמיים, קלט איזה תוכן, אבל בלי הכשרות. והנזק רב מהתועלת. יוצר, מקלקל את הדברים, מעוות אותם. כמו שיש אדם שהוא אדם רשע, אז תגיד לו דברים מאוד טובים, אבל הוא כזה רשע, הוא יוצא אותך את הדברים מהקשרם, ויעשה, מכל מה שאמרת, הוא יעשה משהו בדיוק כשלא התכוונת להגיד, כי הוא נוחל, וכל מה שרוצה זה לצאת עם דברים רעים, אז לא יעזור מה שתעשה, הוא תמיד יוצא מזה דברים רעים. אז אין מה לדבר איתו. לרשע לא מלמדים תורה לאדם רשע, כי הוא יקלקל את התורה. אז לכן, הקדוש ברוך הוא לא יכול יותר מדי להשפיע אור אם אין דרך ארץ. אז מצאנו, עד עכשיו למדנו, שאנחנו עסוקים ביחס בין אובייקטיביות לסובייקטיביות. חשיבות, הכשרת הסובייקט, זה הנושא שלנו. הכשרת הסובייקט, או על ידי דמויות מופת, ואם אין דמויות מופת, אז בינתיים אנחנו אומרים, טוב, אז לבד, אני אנסה להכשיר את עצמי. זה מאוד קריטי, שאתה מכשיר את עצמך נכון, כי אחרת לא תגיע אל האור, או שתגיע אליו בצורה מעוותת. מה שיוביל אותנו לדרך האחרת שדיברנו עליה, לא הדרך של היחידים ולא העבודה שלי לבד, אלא האומה. אבל אנחנו מקדימים את המאוחר. שורות טובות.